האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפודקאסט לתפוס את הפטנט, שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים והחדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכלית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת דין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות החדשנות, ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו.
אז שלום. השבוע אנחנו נעסוק אולי בתעשייה הכי מעניינת, בתעשייה הביטחונית שהיא רלוונטית לתקופה שבה אנחנו חיים. אנחנו נדבר קצת על הפוטנציאל של התעשייה הזאת, על יזמות שנולדת מתוך משבר וצורך, ואנחנו שמחות מאוד לארח כאן איתנו את יונתן ברקת, יזם ביטחוני. שמחות שאתה פה, סטודנט למדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת קולומביה, שבשביל אוקטובר עלה למטוס הראשון חזרה לארץ, כדי להקים מערך רחפנים שמציל את החיים של החיילים שלנו בשטח מדי יום. ברוך הבא, יונתן.
שלום, קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. אז כן, אני רוצה, באתי לפה היום בין היתר לדבר טיפה על הפרויקט, אז אני אתחיל שנייה קודם כל לספר עליו, לספר על עצמי. אני קודם כל בצבא הייתי ביחידת מגלן, התחלתי בהכשרה של לוחמה, ולצערי אחר כל מיני פציעות שהוא בהכשרה, עברתי למדור מאוד חדש שהוא קם, אז שקראו לו מדור הרחפנים, מהשם שלו בעצם אפשר להבין שזה מדור שתיחל בתוכו את כל הידע של הרחפנים ביחידה. לאחר זמן מה גם הייתי הראש שלו לתקופה מסוימת, ושם בעצם צברתי את רוב הידע שיש לי היום ברחפנים. סיימתי את הצבא.
אגב, זה אחד המקומות הראשונים שבעצם אימצו את העניין של הרחפנים עם הלוחמים?
אז כן, בצהל בכללי תחום הרחפנים הוא תחום די חדש, הוא נכנס בעשור האחרון. אני התגייסתי לפני כסדר גודל של 4 שנים, וכשהגעתי בערך שם המדור הוקם, ומגלן זה יחידת קומנדו, בחוד החנית מה שנקרא, אז תבינו אם רק לפני 4 שנים זה נכנס במגלן, כמה זה תחום חדש. כמובן שהיו יחידות לפני שהכניסו את זה לפנינו, אבל זה פלוס מינוס סדר הגודל. ושם צברתי את רוב הידע, סיימתי את השירות כמו כולם, והחלטתי שאני עובר ללמוד בחול, באוניברסיטת קולומביה, מדעי המחשב. התחלתי ללמוד בספטמבר, ואז מגיע 7 באוקטובר, וכמו כולנו פה בשולחן, כמו רבים, זה שינה לחלוטין את המסלול חיים שלי. עליתי על המטוס הראשון שאכלתי, ובכלל הזמינו אותי לחטיבת הצנחנים, כי היה צורך לפתח את התחום הזה דווקא שם. חטיבת הצנחנים במילואים, חטיבת 55. אני מגיע לחטיבה, אני בטוח שאני מגיע לתקן מדריך, פלוס מינוס. שאלה ראשונה שאני שואל, אוקיי, כמה רחפנים יש? והשאלה השנייה שאני שואל, בואו תראו לי רגע את תורות הלחימה, מה האסטרטגיה שלכם, איך אתם נלחמים רחפנים בחטיבה? ואז אני מגלה שאין בדיוק רחפנים, ושאין בדיוק תורת לחימה ואין בדיוק אסטרטגיה. אז היינו כוח עתודה בצפון, אני דקה מחזיר את כולנו רגע אחורה לשבעה באוקטובר, אז אוגדה 98 נכנסה לצפון הרצועה, ואנחנו מחשש שיהיה בעצם לחימה רב זירתית גם בצפון וגם בדרום במקביל, אותנו הסיטו להיות בצפון ככוח עתודה של מקרה שפורץ גם בחזית הצפונית. בדיעבד היה לנו חודש לפני שקראו לנו להיכנס לחאן יונס, וידענו שיש זמן יקר שבו אנחנו יכולים להתחיל להצטייד ולהתחמש ולהתכונן, למתי שיקראו לנו או לדרום או שיפתח משהו בצפון. בדיעבד, כמו שאמרתי, זה היה סדר גודל של חודש, חודש וחצי. טוב, אני מגיע עם האג'נדה שלי של הרחפנים, ואני אומר, טוב, בזמן הזה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. נתחבר יחד...
צוות של כמה אנשים הייתם?
מה, ברחפנים?
ברחפנים.
לא, בהתחלה זה רק אני. לא, לא היה שום צוות. קראו לי, ובהתחלה אנחנו מתחילים לעשות איזשהו פינג פונג. גייסנו בהתחלה כמה מאות אלפי שקלים. עוד פעם נזכיר לכולם, זו תקופה שכולם רק רוצים לתרום כסף ולהיות חלק, אז זה לא היה כזה קשה לעשות זאת. הבאנו כמה רחפנים, התחילו בחטיבה להבין שיש לזה פוטנציאל ושזה יכול להיות למקום חיובי, ואני נפגש בסוף עם המגד הכי ותיק בחטיבה, אופיר עדני, גם עוד אוהב רחפנים, יש לו המון ניסיון כמובן בלחימה, ואנחנו ביחד מחליטים להקניע פרויקט.
למה אתה מציין שאתה אוהב והם אוהבים, והמפקד שלך אוהב, לא הייתה איזושהי מתודה מלמעלה של
לא,
איך
מחדירים? זה ממש... דברים שצמחו מלמעלה, אתה צריך דקה להבין, קודם כל, אנחנו מדברים על אירוע שהמערכת בפאניקה, המערכת בלחץ, לא כולם עכשיו מחפשים לחדש ולגוון. רוב האנשים כרגע, בעיקר בתקופה הזאת, בודקים לראות שיש את כל הציוד הנדרש, ומתכוננים לכניסה פנימה. ואני בהתחלה עשיתי את זה באחד הגדודים, התחלתי להצמיח את זה למטה, אופיר עדני שומע על זה, הוא היה בגדוד אחר, לא בגדוד שאני הגעתי אליו, ואז אני מסדרים לי פגישה עם אופיר עדני, וביחד אנחנו מתחברים ונוצר הצוות הזה, צוות ההקמה של הפרויקט. ביחד אנחנו מתחילים להפיין על אז כל מיני לקחים, מצפון מהלחימה בצפון הרצועה, אנחנו מנסים לך להבין מה הבעיה. לפני שנלביש פתרון אחלה, לי שידע ברחפנים, יכולות מיוחדות, עדני גם מאוד אוהב רחפנים, מאוד אוהב לחימה, אבל שנייה רגע לפני, אנחנו צריכים להבין בכלל מה הבעיה. ואנחנו מתחילים לקבל לקחים מצפון הרצועה, שיש היום שתי בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה זה מטענים ומולכדים בבתים. הבעיה השנייה זה מערבים בצירי תנועה. לצערנו הרב, רוב ההרוגים והפצועים דה, זה משתי הבעיות הללו, ואנחנו מבינים שבזה אנחנו צריכים להתמקד.
אז אני רוצה רגע בעצם לחדד פה שנייה, כי אני חושבת שהרבה אנשים שלא היו כמוך ממש בתוך עזה, לא ממש מבינים את השטח והאתגרים שלו, וזה מהותי להבין את החשיבות באמת של הפתרון. בעצם מה שאתה מספר, ומה שגם סיפרת לי ככה, כשדיברנו קצת קודם, זה שעזה הגדרת את זה כמו משחק מחבואים.
נכון.
נכון? אז קצת תספר לנו על השטח, שנבין את הצורך עד הסוף.
אז אני יכול להגיד לכם, אחרי זה גם, בסוף הפרויקט גם נכנסתי חודשיים לחאן יונס, אז אני יכול להגיד לכם את זה גם בתור בן אדם שראה את זה בעצמו. בסרטים מלחמה, רואים בסרטים מלחמה, זה גדוד בצד אחד של הגבעה, הגדוד בצד השני וקדימה יסתער. זה ממש לא מה שקורה שם, האויב לא מופיע בכלל, מתחבים בפירים, מתחבים במנהרות, מתחבים בבתים, אתה פשוט לא רואה אותם, צהל נע בשטח, אתה לא רואה כלום, זה נראה מקום נטוש לחלוטין, שאף אחד בחיים לא היה בו, ופתאום משום מקום, הם צצים מאיזה פיר, מאיזה מנהרה, עם כוח של צלפים, או לא משנה מה, ומתחילים לפתוח עליך באש. וזה בעצם משחק מחבואים אחד משוגע, רק שאם אתה מפסיד בו, אתה מבט החיים שלך. זה לא בדיוק מה שאנחנו רגילים בתיכון, שעושים עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק. ואנחנו מבינים שבסוף מה זה רחפנים? רחפנים במהות זה עיניים. ומה יכול להיות כלי יותר טוב למשחק מחבואים המשוגע הזה שקורה בעזה, מאשר רחפנים שמשמשים לנו כעיניים, ובעצם מזהים את המקומות שבהם האויב מתחבא. ומשם בכלל צומח כל העניין שאנחנו חייבים עכשיו להתחמש ברחפנים, כי זה המלחמה שאנחנו יכולים להיכנס אליה. אנחנו חייבים את זה עכשיו. ואנחנו בסוף מאפיינים שתי בעיות. אמרנו, בעיה אחת זה מטענים בבתים, והבעיה השנייה זה מערבים בצירי תנועה. ועל הדבר הזה אנחנו בעצם מאפיינים שני סוגים של רחפנים שמשמשים כשני פתרונות. הפתרון הראשון זה רחפן פנים מבנה, בעולם המקצועים קורא זה רחפני אינדור, שזה בעצם רחפן שיש לו מין שכבת פלסטיקה כזאת מסביב, וזה מאפשר לו להתנגש בקירות, ואותו אנחנו יכולים לשלוח פנים האלה מבנים, לפני שלוחמים נכנסים, כמו מעין כלב עוקץ משודרג, בסדר? שאתה לא מסתמך ליחידה חיצונית, ברמת המחלקה יש את זה למטיס, ואז אנחנו יכולים בעצם לסרוק את השטח מבפנים, את המבנה, סליחה, לזהות אם יש מטענים, האם יש אויבים, ולאסוף מידע מודיעיני כזה ואחר. והפתרון השני זה בעצם רחפני חוץ מבני, רחפני
אאוטדור. ואז אאודור. כל הכוחות בעצם מתקדמים ונלחמים בצורה הזאת,
נכון,
שיש
גם,
להם...
בדיוק, עוד מעט אני גם אספר סיפורים, אחרי שנסביר אותי פה על הפרויקט, אני אספר סיפורים על איך דה פקטו השתמשנו בזה בפנים. אני הייתי מטיס של כל הפלטפורמות שבסוף הבאנו. והפתרון השני זה רחפני חוץ מבני, רחפני אאוטדור, שהם בעצם צריכים להיות כל מעט בשמיים, כמו מעין חצי חיל אוויר פרטי משלנו, והם בעצם סורקים לנו את כל צירי התנועה שאנחנו הולכים לעבור בהם, כדי לזהות האם יש מערבים, וגם כשאנחנו כבר בתוך צירי התנועה, כבר נמצאים, כי אם פתאום קורה איזשהו אירוע, פתאום פותחים עלינו באש, להתחיל לנסות לזהות מאיפה יורים עלינו, ולהכווין אש אל אותם מטרות שונות. זה בגדול הפתרונות. אז קודם כל, אפיינו את הבעיה, אחרי זה לבשנו פתרון. עכשיו, אחרי שלבשנו את הפתרון, היינו צריכים להבין איזה דגם, אחלה, מגניב, יש הרבה רחפני אאוטדור, יש הרבה רחפני אינדור. ואז התחלנו לרדת עוד יותר לפרטים, והתחלנו להבין שיש לנו מספר בעיות, ומספר דברים שאנחנו צריכים לתת להם מענה. אחד, קודם כל, לחימה אלקטרונית, בסדר? זה לא שטח אזרחי, אנחנו מטיסים פה בשטח שיש בו שיבושים מכל הצדדים, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו מביאים פלטפורמות שבאופן יחסי חסינות, כי מלט האפשר ויש להם יכולת ושרידות לעמוד בלחימות כאלו ואחרות.
אתם מגדירים את הבעיה כי אתם נמצאים בפנים, ומי אמור לתת את הפתרון? האם גם אנשים טכנולוגיים עכשיו מעורבים בכל התהליך הזה? באים מהשטח ומגדירים את הבעיה, ועכשיו צריך לתת את הפתרונות הטכנולוגיים.
אז היופי של המילואים, בניגוד לסדיר, מה זה בסוף מילואים? זה בסוף אנשים שבחיים שלהם לא נמצאים בצבא, אחד מתכנת, אחד מהנדס, אחד יזם, וכל אחד זה בעצם מגיע מעולמות שלו. אז היופי היה שכולנו מהשטח, ברמה הזאת שעכשיו אנחנו במילואים, אבל ברמה השנייה, אנחנו, כן יש לנו ביחד איזשהו סט כלים, והיה לנו מהנדסים ומתכנתים, גם אני לומד מדעי המחשב, מגיע מעולמות של פיזיקה, אני גם לומד פיזיקה, זה גם לי יש המון ידע טכני, גם מהצבא וגם מה שאני מסיים באזרחות, וביחד אנחנו ידענו בעצם לעשות את החיבורים האלה, ואיפה שלא, דיברנו עם כל מיני אנשים חיצוניים מהעולם האזרחי כדי להתייעץ.
זה מדהים, אנחנו אומרים את זה, הרי אנחנו תמיד מדברים על משבר שיוצר הזדמנות,
נכון.
אני חושבת שאולי מלחמה בישראל באמת מראה את זה הכי טוב, כי כל האקוסיסטם נמצא שם.
נכון.
אנשים, המוחות הכי מבריקים שלנו, שנפגשים פתאום במילואים, באיזה קונטקסט לא נורמלי, ויכולים בעצם לפתח ביחד, אז ממש.
מלחמה זה קטליז, מלחמה זה באמת קטליזטור של טכנולוגיה. תקשיבו, אנשים לא מבינים את זה. כמה טכנולוגיות בשנה האחרונה
פותחו
בגלל המלחמה. זה פסיכי, אנחנו חלק מהטכנולוגיות שהשתמשנו מהן בתוך הניונס, זה טכנולוגיות שלא היו קיימות לפני 7 באוקטובר.
זה אקוסיסטם בלייב.
נכון.
זאת אומרת שמזירת המלחמה, ששם יש את הבעיות, שאנשים עצמם הם אלה שנתקלים ויוזמים את הפתרון.
נכון.
והמכלול הזה של הכל, גם האנשים וגם הסיטואציה וגם מהירות התגובה, זה האקוסיסטם האידיאלי ליזמות.
נכון, זה לגמרי זה, זה לגמרי שם, ואני רק ממשיך את הסיפור, שתבינו רגע לאיזה, בסוף לאיזה פרטים היינו צריכים לרדת, ואז הבנו טוב, אז אנחנו צריכים פלטפורמה, אוקיי, יש לנו outdoor, indoor, בוא נבין מה הדגם הספציפי לכל אחד מהם. אז אנחנו צריכים פלטפורמה שיודעת להיות באופן יחסי חסינה. בנוסף, אנחנו צריכים פלטפורמה שמאוד קל להטיס. זה, אני, הייתי צריך להכשיר אנשים בני 40 ו-50, שבחיים שלהם לא נגעו בג'ויסטיק. זה שבדיעבד עלינו חודש, זה בדיעבד. אני מבחינתי, כל יום נתון קוראים לנו, אפילו לא עד שיש חודש, אנחנו צריכים להביא אז פלטפורמה שהיא נגישה. לא פלטפורמה עכשיו שצריך שנה הכשרה עליה. את זה יש בכמויות. אנחנו צריכים פלטפורמה שהיא מספיק נוחה שלוחם יכול לסחוב על הגב, במשקלים, שאפשר לשים אותה שהיא באופן יחסי, לא תישבר, לא תיארס בשטח. אז יש פה הרבה 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 מאוד שיקולים. והתחלנו בעצם להביא מספר דגמים לכל סוג. זה הדבר הראשון שעשינו. עשית ניסוי כלים לפני שאני יוצא בסקייל, ומתחיל עכשיו לרכוש באופן מסיב, ואני קודם כל רוצה להבין מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. אחרי איזה שבוע שעשינו את זה, הבנו מה הדגמים המנצחים שלנו, הפיינו לכל סוג את הדגם, במקביל, כל הדברים האלה קוראים במקביל, כן? זה לא משימה אחר משימה, אנחנו עושים כל הדברים במקביל. גייסנו 1.5 מיליון דולר בתרומות. מהסקטור הפרטי, משהו מטורף, רכשנו מעל 130 רחפנים, הכשרנו מעל 100 לוחמים, כל הדבר הזה קורה תוך חודש, כן? ונכנסנו לחאן יונס כחטיבת אחיר, עם הכי הרבה רחפנים בכל צהל.
אני רוצה לחדד נקודה ביחס לה, אם יזמים שומעים אותנו. אז מה קרה פה למעשה? הטכנולוגיות נמצאות, נמצאות על המדף. חלקים כאלה, רחפנים כאלה וכן הלאה, הוגדרה הבעיה, ואז לקחו מכל מה שמפוזר על המדף, חיברו כדי לתת תוצאה חדשה נכון, שלא הייתה קודם.
נכון, אז גם...
זאת אומרת, וכאן, זה לכשעצמו, מבחינת היזם, זו המצאה. זאת אומרת, שכאן חשוב שישמעו, הטכנולוגיות ידועות, אתם לא המצאתם את רוב נכון. הטכנולוגיות, חיברתם אותם כדי לקבל תוצאה חדשה.
נכון, אז הפרויקט היופי שלו זה לא היה אלמנט הטכנולוגי, אגב גם לא היה לנו זמן אלמנט טכנולוגי, כי לא היה לנו זמן לפתח.
זו הנקודה החשובה גם ליזמים.
לא היה לנו זמן לפתח. היופי היה אינטגרציות, כמו שאמרת, חיבורים.
לא צריך להמציא את הגלגל מחדש.
בדיוק, אינטגרציה גם חדשנות.
נכון, קודם כל לקחנו מוצרים אזרחיים, לקחתי את כל הילדה שלי מהיכולות המיוחדות, וחיילנו אותם. קודם כל, בוא נתחיל איפה שהיה צריך התערבות חומרתית, התערבנו, איפה שהיה צריך התערבות תוכנתית, התערבנו. חיילנו אותם, הפכנו אותם דה פקטו למוצר צהלי, לילה ואלה. אז קודם כל צריך להבין, זה לא היה פה משהו פרטיזני, לא היה פה מיליציה. הבאנו רחפנים וחיילנו אותם, הפכנו אותם למוצרים צבאיים, מוצרי מדף. ברמה השנייה, היינו צריכים לתת פה עוד איזושהי מעטפת. בוא נדבר שנייה על המעטפת. זה לא רק רחפנים, מגניב, זה המוצר הסקסי, אז מדברים על רחפנים. רחפנים קודם כל צריכים אנרגיה, נכון? אחלה, יש לי רחפן, אבל אם אחרי 24 שעות שאני בתוך הניונס, לא משנה איפה, אני לא יכול להרים אותו יותר באוויר, כי נגמר לי הסוללות, המוצר הזה לא בכלל רלוונטי. צריך לרגע להבין איך אנחנו נותנים פה איזה פתרון של אנרגיה. עוד פתרון, אנחנו צריכים להבין איך ברמת תאורה, יש רחפנים שהבאנו שלא עליהם תאורה. איך אנחנו נותנים תאורה כדי שנוכל לסרוק בתוך מבנים בלילה. אז צריך לבנות פתרון של תאורה. דבר נוסף, צריך להבין, בעולם של הצבא קוראים זה זיווד. זיווד זה בעצם התהליך שבו לוחם, איך הלוחם בעצם אורז את הציוד שלו על התיק, בצורה הכי נוחה, הכי נגישה, שיש, כי בסוף אנחנו צריכים לסחוב את הדבר הזה על הגב. אז היינו צריכים לקנות כל מיני מארזים כאלו ואחרים, שהלוחמים יכולים לקחת את הציוד הזה על הגב, שהוא שומר על הציוד, ושהוא לא נשבר ולא נהרס, ושהסוללות לא מתחממות. ופתאום אני הבנתי, זה מסקנה שלי היה, זה פעם ראשונה שיזמתי משהו בסדר גודל כזה. זה כשאתה מתחיל תהליך של מיזם כזה או אחר, תהליך של יזימה, ואתה מתחיל עם איזשהו נישה, אתה פתאום מבין שיש פה איזשהו פאזל של המון חלקים, שאם חלק אחד לא חשבת עליו והוא לא יושב במקום, כל הדבר הזה לא שווה כלום. תחשבו על זה. אחלה, הבאתי את הדגם הכי טוב, וזיוודתי אותו בצורה הכי טובה, הרחפנים לא נהרסים, אבל לא צריך לפתור את האנרגיה. אז הרחפן הזה לא שווה כלום. פתרתי אנרגיה, זיוודתי טוב, לא הבאתי את הדגם הנכון, אז המוצר בכלל לא טוב. הבאתי דגם נכון, הבאתי אנרגיה, אבל לא זיוותי נכון, אז
ברגע שאנחנו רוצים... מי תכלל את כל התהליך הזה?
אז הפינג פונג היה בגדול, זה אני ועדני, זה היה הצוות המשמעותי והמסיבי, אני הבאתי את הידע שלי המקצועי מרחפנים, החיות המיוחדות, הכשרה, תורות לחימה, הוא הביא את כל הידע שלו המקצועי, קודם כל במבנה של חטיבה, לחימה, היה לו ידע בלחימה שכמובן לי היה, וגם היכולת לפתוח דלתות, אתם יודעים, כשמגד בתוך חטיבה מסתובב ואומר, כולם מיישרים קו, הוא המגד הכי ותיק גם, ובשלב מסוים גם ישבנו עם המחט, והמחט נתן אור ירוק לכל האירוע הזה, אז ברגע שמחט נותן אור ירוק, זה כבר מלמטה, מלמעלה למטה צומח, אבל זה לא ביום הראשון, אתה לא מגיע למחט במלחמה, ועל כל רעיון הוא יושב איתך, היינו צריכים קודם כל להוכיח שיש פה בכלל משהו רלוונטי, ששווה לו בכלל להקדיש זמן כדי לדבר איתנו.
בדיוק, אני רוצה להתעכב על זה שנייה, כי אני חושבת שהרבה יזמים, בעצם כשהם רואים יזמים שהצליחו, או מיזמים שהתרוממו, אז מאוד חשוב גם לשקף את הדרך, שזה נכון. לא תמיד כל הדלתות פתוחות בפנינו, לא. ואנחנו נכנסים קדימה. אז באמת אולי קצת תספר לנו על החבלי לידה של הדבר
נכון.
הזה.
נכון, אז קודם כל, הדרך היא ממש לא ישרה, זה יום ככה, יום ככה, אצלי זה בכלל המקרה הכי קיצוני, כי שתביא לנו תוך כדי מלחמה, היו לי פגישות שאני קובע, ובאותו יום הם מתבטלות, כי אומרים, תקשיבו, 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 תבטלו הכל, אנחנו מחר נכנסים, ופתאום תקם בבוקר, אומרים לך, רגע, בסוף לא נכנסים מחר, זה נדחה בשבוע. אז קודם כל, בפן הזה היה איזשהו אירוע מטורף, יש אי ודאות מטורפת באוויר, אבל ברמה שנייה, צריך גם להגיד את האמת, וזה בסדר. והוא גם הרבה מפקדים שבהתחלה לא רצו את הדבר הזה. זה לא שהגענו ביום הראשון, וכולם אומרים לנו, וואו, מגניב, אנחנו רוצים. היו הרבה אנשים, היה לי מפקד אחד שאמר לי, אני 20 שנה מתאמן ליום קרב, ואתה מגיע אליי ימים ספורים, כי זה מה שחשבנו אז, לפני, ואתה אומר לי, בוא נשנה חצי מהסגנון שבו אנחנו נלחמים, לא יקרה. הוא אמר לי את זה, בפנים הוא אמר לי את זה. והעניין הוא שאני חושב שכיזם, אתה צריך לדעת קודם כל להתמודד עם לקבל לא, וברמה השנייה אתה צריך לדעת להפריד בין, שקיבלת פעם אחת לא, כי הבנם שעומד מולך, אין לו את החזון הטכנולוגי שלך יש, לבין לא, של ביקורת בונה, כי יש פעמים שגם אמרו לי לא, כי המוצר באמת לא היה בשל. לקחנו את ההצעה ושיפרנו את הפרויקט תוך כדי תנועה, אבל אתה חייבים לדעת לפתח את המיומנות, בין האם קיבלתי לא עכשיו, כי הבנם שעומד מולי, אין, הוא לא איש חזון, והלא הזה עם כל הכבוד, הוא לא רלוונטי, לבין האם הבנם שעומד מולי, הוא כן מבין את החזון, אבל הוא רואה שאני לוקה בפרטים, והוא נותן לי ביקורת גונה כדי להשתדרג.
ושיקול הדעת הוא בעצם שלך?
שלי ושל עדני.
לעשות את ההבחנה הזאת?
כן, בהתחלה לפני שהצטוודתי עם עדני זה היה שלי, כשהצטוודתי עם עדני זה היה שלנו ביחד, כן, זה בסוף שיקול הדעת.
וזה אומר שתורת לחימה משתנה כאן תוך כדי לחימה.
באיזה הקשר?
של צורת לחימה אחרת.
ברור.
צורת לחימה שהיא אחרת לגמרי.
אני אתן לך ציטוט שאני זוכר שכשהיינו בפנים, אחד המפקדים אמר לי, יש הרי שאתה נלחם, יש לכל מפקד קשרים, קשר, ככה הוא בעצם מדבר עם כל הגדוד. ורחפנים, בטח בחטיבות חיר, צריכים להבין, אנחנו מדברים פה על חטיבת חיר, אנחנו לא מדברים פה על יכולות מיוחדות, היה גם הרבה מאוד קונספציות שאת צריך לשבור, כי אמרנו, הרוב פה לא היה טכנולוגי, הוא היה אירוע א' של אינטגרציות, ובית אירוע של לשבור קונספציות, היה קונספציות שזה טכנולוגיה שיותר מדי מקצועית, והיא לא מותאמת לחטיבות חיר. בסדר, זה רק יכולות מיוחדות עם הכשרה ארוכה, היא יכולה בעצם להשתמש בטכנולוגיה, זה סוג של קונספציה, נכון? עוד אמירה שאמרו לנו, אחלה, הבנו, זה יכול להיות מגניב, אבל יש לכם כל כך מעט זמן, אי אפשר להרים פרויקט כל כך מהר, ואי אפשר להכשיר לוחמים כל כך מהר, כי בצל רגילים שתהליכים לוקחים שנים. עוד קונספציה שאפשר כן לעשות דברים בצורה מהירה, כשרוצים. אז היה פה כל מיני קונספציות שהיינו צריכים לשבור במובן הזה, ואחד המפקדים אמר לי שהיינו בפנים, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, תקשיב, הקשר זה האוזניים שלי, והרחפנים זה העיניים שלי, ואחרי שיש לי את הרחפנים, אני לא מצליח להבין איך נלחמים בלי עיניים. וואו. זה כאילו כל החיים הייתי עיוור, ולא ידעתי את זה בכלל, אז נלחמתי ככה, אבל עכשיו שהבאת לי עיניים, אני לא מוכן לחזור להיות עיוור שוב. שתבינו איזה שינוי מהותי זה.
אני חושבת שגם כי אתה איש טכנולוגי בעצמך, ואני חושבת שזה גם איזושהי תובנה, שכשאתה באמת מאמין בפתרון שלך, אז אתה בעצם מפתח איזשהו סנטר מאוד חזק, שעוזר לך גם להתמודד עם הקשיים. עכשיו, רציתי אבל כן להעיר פה איזה נקודה, כי אני חושבת שמי שמקשיב לנו, שומע יזם עם תובנות בשלות, שומע יזם שיש לו ניסיון, ובעצם, יונתן, אתה בן 22, אתה יזם צעיר.
נכון.
אז איך אתה חושב שדווקא העובדה שאתה יזם צעיר, זה נתן לך יתרון במסע הזה?
אוקיי, זו שאלה מעולה, ואני אגיד מה אני חושב. אני אתחיל רגע הפוך. אני זוכר שאחרי שהפרויקט יצא לאור, הרבה אנשים במקום של ביקורת שאלו אותי שאלה בסגנון, למה הצבא הגדול עם הגנרלים הדגולים צריך ילד בגיל 22, שערים פרויקט כזה מהותי, במקום של להעביר ביקורת, של בכלל זה לא צריך להיות אני, זה לא סיטואציה אידיאלית. ואני אגיד לכם מה אני חושב, אני חושב שדווקא החוסר ניסיון של אנשים צעירים יכול להיות יתרון
מאוד
בעולם של היזימה, למה? כי כשיש לך הרבה ניסיון, אתה גם נהיה מקובה. הרבה מאוד אנשים מקובים, כי זה מה שאתה מכיר, זה הצורה. כשאני הגעתי למילואים, זה מלחמה ראשונה שלי, בסדר? אני לא מקובל כלום, לא מקובל תורות לחימה, לא מקובל שום דבר. והיה לי מאוד קל לראות מהזווית הזאת מה הבעיות. ודווקא חוסר ניסיון יכול להוליד יצירתיות, כמובן וכמובן, אבל שצריך לדעת לבנות צוות נכון. השילוב הזה של החוסר ניסיון שלי, אבל שהוליד את היצירתיות, יחד עם הדני שיש לו את הניסיון, זה היה השילוב המאוד מהותי. שבעצם הושלמנו אחד את השני.
אנחנו כבר נמצאים בהייטק, או בתעשייה הטכנולוגית כבר הרבה מאוד שנים. 3 עשורים לפחות. ותמיד הייתה שאלה, הרי כל חברות הטכנולוגיה האמריקאיות, פתחו בישראל מרכזי מחקר ופיתוח. שזה דבר מאוד יוצא דופן. חלק מהמקרים זה היה המקום הראשון אחרי ארצות הברית. וכל הזמן שאלו מה היתרון של השוק הישראלי, שהוא כל כך אטרקטיבי. ותמיד אמרו, למשל שאמריקאים, מהנדסים אמריקאים, הם מאוד מקובעים. זאת אומרת, קשה להזיז אותם, ואין להם את הגמישות המחשבתית ואת האלתור שיש לישראלים. ובאמת אני חושבת שכבר אז היה בולט, היוזמה והאלתור של הישראלים, נכון. בין השאר, גם בסיטואציות של באמת של מלחמה, ששם זה עומד למבחן, אתה צריך לאלתר, לתת את הפתרון, לזוז קדימה ולהיות קצת יותר מקורי. אז אני חושבת שזה תופס גם בהחלט עד היום לגבי יזמים נכון. ישראלים, ממש. וזה היתרון הגדול. נכון.
ואני רוצה גם להגיד עוד משהו, לא רק שאני חושב, שמה שהיה בחטיבה זה לא רק שאני לא מסכים שזה לא בסדר, אני חושב שצריך לרתום ולהמשיך עם הדבר הזה, ולרתום אנשים מלמטה, יוזמות מלמטה, לדבר הזה בצהל.
לכן ההצלחה הזאת זה רוח גבית כל כך חשובה.
נכון.
שהיא צריכה להגיע להרבה ולהגיד, הנה זה מהשטח, חייל בן 22, יזם, עשה, חיבר, והביא להצלחה.
ואני רוצה לתת פה עוד תובנה שהיא, אני חושבת חשובה מאוד ליזמים שמקשיבים לנו, אנחנו תמיד אומרות את זה ליזמים ויזמיות, בסוף השטח מגדיר את הצורך בצורה הכי טובה. לא צריך לבוא ולכפות פתרונות על צורך שהוא לא קיים. קודם כל להבין מלמטה מה בעצם צריך, ועד לתת את הפתרון הנכון, זה המאץ' האולטימטיבי.
נכון, אני מאוד מסכים. חייב כמה שיותר לרתום את הדבר הזה. תראה, אני כל כך עמום שהרבה אנשים מסתכלים על זה כאיזשהו תהליך שלילי, וזה בדיוק הפוך. זה התהליך הכי חיובי שיש, להצמיח דברים מלמטה. אנשים שורים את השטח, אנשים יצירתיים וצעירים שרואים דברים בצורה אחרת. זה דבר מבורך.
אני חושבת שכאן היתרון באמת של הצבא שנתן את ההזדמנות לך,
כל הכבוד לחטיבה.
עקרונית, נכון. מערכת צבאית היא מאוד היררכית והיא מאוד לא גמישה, ונתנה את האפשרות והייתה לה נכונות ואפשרה לך לעשות נכון. את זה. וכאן אני חושבת שאולי שתף גם לציבור, סיפרת לנו חלק קטן מהזה, של מקרים מה באמת, הדברים שבאמת הם דרמטיים, הם מצמררים של ההצלחה.
נכון, אז קודם כל סיפורים ממחישים הכי טוב, אז עכשיו סיפור סיפורים כדי שיבינו את העוצמה, שאנחנו דברים פה בפרויקט. אז כמו שאמרתי, היה לנו הרי רפני חוץ מבפנים מבנה, אני נכנסנו חודשיים לחניונס, אני הייתי המטיס הצמוד של המאגד, אספר לכם סיפורים רגע, בוא נשים רגע בצד את היותי פרויקטור, אספר לכם סיפורים בתור בים שהשתמש בטכנולוגיה, וראה איך הדבר הזה שינה את המשחק. ביום הראשון לכניסה שלנו, היה בית שקראו לו בית המאגד, מהשם שלו אפשר להבין, זה בית שהמאגד והצוות שלו כוללני, היינו צריכים לשעות בו. ותרגולת רגילה של כל חטיבה לוחמת, או כל גדוד מתמרן, זה שקודם כל, אחרי, לא משנה, פגזים, זה בסוף שולחים חוליית חוד כדי להיכנס למבנה ולתאר אותו. שנייה לפני שולחים את החוליית חוד אצלנו כדי להיכנס פעימה למבנה, אני מדבר עם המגד, אנחנו מחזלשים את האירוע, ובסוף אני שולח את הרחפן, במקום לפני שמכנסים רגע לוחמים, אני שולח את הרחפן הפנימה, טיסה ראשונה שלי, שתבינו רגע את התדירות, טיסה ראשונה שלי בחניונס, אני מזהה באמצע המבנה, 2 בלוני גז, מחוברים עם קבלים, הפעלה, אנחנו רואים שזה הפעלה מרחוק, אנחנו מבינים שיש כוח תצפית, שעכשיו מסתכל עלינו ומחכה שכוח של צהל ייכנס, ופשוט מפעיל את זה וגורם לכל הבית לקרוס לנו, ומה אנחנו מבינים באותו רגע? שבאמצעות רחפן שעלה 8,000 שקל, נמנענו ביום הראשון מאירוע רב נפגעים, פצועים, הרוגים, תחשבו דקה מה זה עושה לגדוד, ברמה המנטלית, מה זה עושה לחטיבה, שרק ביום הראשון שלך, אתה עוד לא הספקת להיכנס, עוד לא הספקת להתאקלם, אתה כבר מתמודד עם אירוע של 3-4 הרוגים פצועים, ואת כל הדבר הזה נמנע באמצעות רחפן בשעלות של 8,000 שקלים. מאותו רגע הוחלט בחטיבה, מלמעלה למטה, אישור קו, אין יותר דבר כזה לשלוח לוחמים לפני שרחפן נכנס, קודם כל שולחים רחפן, רק אחרי שרחפן מתאר וסורג את כל האזור, בהנחה שהמבנה הזה כמובן נקי, רק אז לוחמים נכנסים פנימה. זה סיפור אחד, וכמו הסיפור הזה, אמרך, הם היו סוד מקרים, שתבינו עוד סיפור, נגיד, זה אפילו לא אני טסתי, אני זוכר, אני הייתי בבית שהמגד שעה בו, וכל יום המגד יושב עם הממפאים כדי לתכנן את הלחימה. ויחד עם הממפאים, באחד מן הימים, ביום השלישי לדעתי ללחימה, שזה עוד היה טרי. היו עוד כמה מפקדים שעוד לא, נקרא לזה, זה עוד לא היה בהרגל שלהם, להשתמש ברחפן בכל רגע נתון, והממפאים הגיעו, והיה כמה לוחמים, ואני מציע להם כיבוד, מים, קפה, קצת אוכל, והרחפן שלי במקרה היה מחוץ לתיק, והוא ישב על הרצפה, ואני רואה את אחד הלוחמים, אני רואה אותו, הוא רואה את הרחפן, אני רואה שמשהו מוזר בעין, משהו בעבת פנים שלו משתנה, אני אומר לו מה קרה, והוא מתחיל להצביע לי עם האצבע שלו, האצבע שלו מתחיל לרטוט, והוא מצביע לי על הרחפן, הוא אומר לי, אתה רואה את הרחפן הזה? עכשיו הוא לא יודע שאני מטיס, הוא גם לא יודע שאני פרויקטור, אני והוא לא הכרנו אחד השני בשום צורה, אז אני יודע גם שזה אותנטי, ואני אומר לו, כן, אני רואה, ועם כל רועד, רועד כזה, הוא אומר לי, אתה לא יודע מה קרה לי אתמול עם הרחפן הזה? אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני חלק מחוליית החוד במחלקה שלי, היה מבנה שהממם שלי, המפקד מחלקה שלי, המפקד הישיר שלי כבר שלח אותי לתאר אותו, הוא אומר לי, תקשיב, רגעים ספורים, לפני שאני בא לפתוח את הדלת, המטיס במחלקה מתעקש, אומר למפקד המחלקה, לא, בבקשה, תהיה להכניס את הרחפן, מפקד המחלקה עוצר אותם, אומר, טוב, בוא נכניס את הרחפן, הם מכניסים את הרחפן מאחד החלונות, ואתם יודעים מה הם רואים? הם רואים שבדלת, שחוליית החוד הייתה אמורה להיכנס, היה מטען, והוא מסתכל עליי, אומר, תקשיב, אם לא הרחפן הזה, אני לא פה. אני וחברים שלא נמצאים פה עכשיו כדי לדבר איתך. אתה יודעת, וכל הגוף שלך חובץ מרמורת.
זה מטורף, יונתן. איך, אני באמת חייבת להגיד לך, זה לא, תראה, יש המון מיזמים מאוד חשובים בעולם, שעשו המון דברים טובים, ואני חושבת שמעט מאוד יזמים יכולים להסתובב בעולם בתחושה שהם פשוט הצילו חיים. ואתה פוגש קייס סטאדי של בן אדם, שפשוט הצלת לו את החיים. איך אתה חווה את ההצלחה הזו?
קודם כל, זה לא הצלתי, זה היה פה מערך שלם, באמת, מהמחת, עד המגד
הצמוד. אבל הפרויקט הזה
הציל חיים.
הפרויקט הזה הציל חיים. הפרויקט הזה, אנחנו יודעים להגיד בצורה חד משמעית, שאנחנו זיהינו עשרות בתים המולכדים, / בתים שהיו בהם מחבלים, ולא היה לנו מקרה אחד, ברוך השם, פו, 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 במשך חודשיים בחיינוס של חטיבה שלמה, חטיבה צריך להבין, חטיבה זה סדר גודל של אלפי לוחמים, בסדר, אלפי חיילים. לא אלפי חיילים, אבל מאות, אם לא, לדעתי, מעל אלף לוחמים. לא היה לנו מקרה אחד, בחודשיים בחיינוס, של חייל שנכנס למבנה ממולכד, / חייל שנכנס לבית, והיה לו איזה שוק
חייל להיות. וזה גיים צ'נג'ר בצורת הלחימה
שהייתה? אין חטיבות בצהל שעודות להעיד את זה בחודשיים לחימה, מאז 7 באוקטובר.
כי אני חושבת שהחמאס בנה על אם צהל ייכנס, ששם המלכודות יהיו, וכל הזמן, זה הייתה הקונספציה, שיגיעו, זאת אומרת, שהצבא ייכנס וילחם שם, יהיו עשרות, אם לא מאות של הרוגים, בסיטואציות האלה.
נכון, אז אצלנו לא.
אני חושב שכאן זה היה גיים צ'נג'ר.
אנחנו יודעים להגיד בוודאות, שאם לא הרחפנים, אלא עשרות לוחמים הרוגים ופצועים, היו לנו בחודשיים בחיינוס, שצהל, כאילו שזה לא קרה. עכשיו זה לגבי סיפורים לגבי הפנים מבנה. זה היה גם מנהרות, בוא נשים את זה רגע, בצד דיברנו עליו מספיק. לגבי הרחפן השני, היינו מטיסים אותו יום יום. אני זיהיתי משגרים, בסדר, שמכוונים ליישובי עוטף. זיהינו מחבלים בצירי תנועה, במערבים, שחיכו לנו שאם אנחנו לא מראים את הרחפן הזה, אנחנו מתקיימים לשם ויש פה קרב יריות. תקשיבו, זה היה פשוט מטורף. אתה נמצא בפנים, ולא סתם, אני חוזר דקה אחורה לציטוט שאמר לי המפקד, לא סתם הוא אמר לי, הרחפנים זה העיניים שלי והקשר זה האוזניים שלי, כי פתאום הבנו בחודשיים לחימה שם, שזה לא עוד איזשהו פיצ'ר, עוד איזשהו גאדג'ט, עוד איזשהו משהו נחמד, זה אירוע שאתה, כאילו כשאתה נכנס על תוכו, אתה לא מצליח להבין איך נלחמת בלעדיו. זה כאילו האירוע. זה מה שקרה אצלי לפחות בחטיבה.
והיום זה הגיע לכל היחידות שנמצאות
אז קודם כל, אני יודע להגיד שמאז הפרויקט פנו אליי, רק אליי, לא לדבר על מפקדים אחרים אצלי בחטיבה, מהעשרות מפקדים שונים מחטיבות שונות, כסנו יזמים שונים, ויש פה בסוף פרויקט כזה, הוא מחולק לשני היבטים, היבט מקצועי, ובסוף גם היבט מימוני, אפשר להתעלם איזה שצריך למה, אנחנו השקענו $1.5 מיליון לחטיבה. כרגע,
בתרומות,
גייסת את זה בתרומות, כרגע יש הרבה מאוד חטיבות, שכרגע לא מצליחות לגייס את הכסף, אבל ברמה מקצועית, אני שיתפנו כבר עם רובם את הידע, וצהל כרגע, וזה בסדר, בוא לוקח, וזה בסדר גמור, צהל בסוף זה גוף גדול, יש לו הרבה אתגרים היום, בין אם זה איראן, בין אם זה חיזבאללה, בין אם זה חמאס, בין אם זה קדבאמים, בין אם זה פירים, בין אם זה חטופים, ולוקח זמן כדי להתניע דברים כאלה, אבל אנחנו רואים תהליכים מאוד חיוביים ומגבות מאוד, מאוד חיוביות, שעוד ועוד חטיבות מתחמשות ברחפנים.
אז תראה, משדה קרב לשדה קרב, אתה חוץ מזה שאתה באמת ככה כל כולך בדבר הזה, אתה גם סטודנט בקולומביה, כמו שאמרנו בהתחלה.
בניו יורק, למי שלא יודע.
כן, מקום שלא בדיוק אוהב אותנו, בואו ננסח את זה בעדינות. ובאמת ככה, איך החוויה לחזור מחאן יונס למקום הזה?
אז את יודעת, שדיברנו על זה, גם סיפרתי לכם שבא אליי איזה חבר, ואמר לי, תקשיב, באת לישראל וחאן יונס, הלכת לאוניברסיטה ומפגינים פרו-פלסטינים, פרו-חמאסניקים, אנטישמים, ואז אמר לי, אולי אתה מביא את המנחוס איתך, אז זה באמת חוויה מאוד מוזרה, אתה כאילו יוצא מחאן יונס, ואתה מגיע לניו יורק, ואתה פתאום לא, קצת לא מבין מה קורה סביבך, אני פשוט יכול להגיד ברמה אישית, אני גם יפריד רגע בין מה החוויה שלי, לבין חוויה של סטודנטים אחרים, חברים של ישראלים, כל אחד חווה את זה מאוד שונה. קודם כל זה לא נעים נקודה. בוא נתחיל בזה, זה לא חווה נעימה, זה לא כיף להגיע לאוניברסיטה ולראות אנשים עם מסכות, עם שלטים from the river to the sea, זה מוזר, בסדר? זה לא חווה שאתה רוצה לחוות אותה, אבל אני לפחות מצליח לייצר את ההפרדה.
והשיח בין הסטודנטים, הוא מגיע לשם?
מה, אז קודם כל אני לפחות לומד מקצועות יותר ריאליים, וצריך, אני אומר זה פשוט הזוי, אבל זה המצב, עשו אצלנו סקר באוניברסיטה אחרי השבעה באוקטובר, וראו שמעל 90% מהתלמידים במקצועות הריאליים תומכים בישראל במאבק הזה, ו-90% מהתלמידים במקצועות הרומנים תומכים בחמאס. אז קודם כל, אני לומד במקצועות הריאליים, אז התלמידים שאיתי לא, אין לי את השיח הזה, אני כן פוגש את זה בקמפוס, שאני מגיע לקמפוס, ואתה רואה את זה מול העיניים שלך, אבל אני לא נכנס, לא מתאמת, זה לא שם. עכשיו, אני חושב, זה דעתי האישית, אני רואה הרבה מאוד, אמרתי את זה גם להרבה מאוד חברים, ישראלים, סטודנטים איתי, שזה דעתי, אני רואה הרבה מאוד ישראלים שמנסים לסמכות משלנו וכו, וזה תמיד מבורך והכל בסדר. אני ברמה אישית רואה את זה טיפה אחרת, תראו, היתרון שלנו אל מולם במאבק הזה בחיים להקמות. בגודל הם תמיד ינצחו אותנו. תמיד יהיה יותר, אנחנו תמיד יהיה יותר קטנים. איפה תמיד ניצחנו בעיניי? באיכות שאנחנו באמצעות הרצון שלנו להתקדם, אנחנו מגיעים למקומות ולעמדות מפתח, ומשם אנחנו יכולים לשנות. עכשיו אני מבחינתי, כשאני מסתכל על זה, אין בעיה. אז שהם יהיו באוניברסיטת קולומביה, וכל מה שהם יעשו כל היום זה להיות בקמפוס, ולמחות, ולהפגין, ולא ללמוד. אני אתעלם מזה, כי אם אני לא אתעלם מזה, שם הם ינצחו. אני אלמד, אני אגיע לעמדות שאני רוצה להגיע אליהם, ואם החוזה הלא כתוב בינינו זה שאנחנו נהיה בעמדות מפתח, ואם המשיכו לעשות רעש, אז זה החוזה הלא כתוב בינינו. אבל אם אני אתן לדבר הזה להשפיע עליי, וכתוצאה מכך, אני לא, יש הרבה מאוד נגיד קולות שאומרים לא להגיע יותר ללמוד באוניברסיטת קולומביה. אני חושב שזה טעות. אם זה יקרה, שם הם מנצחו, אם הם הגיעו למצב שבאוניברסיטות הכי בחירות, תלמידים ישראלים ויהודים לא הגיעו יותר, זה הניצחון האמיתי שלהם. בוא, המחאות האלה, זה בעיניי הניצחון האמיתי שלהם, ודווקא אני אומר הפוך, כן צריך להגיע, אנחנו צריכים לרכוש את הכלים הכי טובים שאפשר, כי אנחנו בסוף מנצחים באיכות.
אז אתה אומר שהם יפגינו עם שר סגול, ואתה תלמד את הפיזיקה שמאפשרת לך להרים רחפן.
אם זה החוזה הבלתי כתוב בינינו, זה החוזה, אתם יודעים, כאילו, כאן אני רואה את זה, כן?
אז אנחנו כבר די קרובים לסיום, אבל ככה, לי שאלה האחרונה שלי, באמת כמו שאמרנו, מקשיבים לנו יזמים שרוצים ללמוד מה הדרך שלך.
נכון.
איך אתה מסכם בעצם ליזם עכשיו או יזמת צעירה שמקשיבים לנו את הדברים הכי חשובים שלמדת מהמסע המאוד זריז הזה ומוצלח שהיה לך?
שאלה מעולה, אז אני אנסה לזקק את זה לכמה דברים בעיניי, חוויות שאני חוויתי ולמדתי תוך כדי, וחלקם כבר דיברנו, אבל עכשיו אנחנו נזקק אותם. קודם כל, כשאתה רוצה להרים מיזם, זה פאזל של הרבה מאוד משימות שונות, ואתה חייב להתייחס לכולם, כי חתיכה אחת שלא נמצאת במקום, היא לא רלוונטית. אני באתי בהתחלה במחשבה, רחפנים. פתאום תוך כדי, כשמתחיל להיות פינג פונג של שאלות, אני ועדני ומפקדים אחרים ביחידה, אתה אומר רגע, אנרגיה. אחרי זה אתה אומר רגע, זיווד. אחרי זה אתה אומר רגע, כיתורה. אחרי זה אתה אומר רגע, תורת לחימה. הכשרה, תהליך חיול, צריך להפוך את כל הרחפנים האלה למה של רחפנים צבאיים. גיוס כספים. אז פתאום אתה מבין שיש פה, זרקתי לכם עכשיו באוטומט 8 חלקים, שאם היה חלק אחד שלא היה במקום, הפרויקט הזה לא שווה כלום.
וזה העולם האמיתי באמת של יזם.
נכון,
של יזם, זה העולם האמיתי שלו.
משהו בראש, כשאתה רוצה להפוך את זה למציאות, אתה מגלה שיש עוד הרבה דברים שלא חשבת עליהם, שאתה חייב לתת להם מענה, זה הדבר הראשון. צריך להבין את זה ולא צריך לפחד מזה, וחייב להתייחס אליהם. הדבר השני, לא לפחד לקבל לא, אני קיבלתי הרבה מאוד לא, אבל יותר חשוב, צריך לפתח את המיומנות ולהבין מתי הלא. הוא באמת לא רלוונטי, לא ממקום רע. כי באמת, יודעת, בוא, יזמים מאוד גדולים, אני קורא ביוגרפיה, אילון מסק וכו' יגידו לכם, שהם באו בהתחלה עם הרעיונות שלהם וצחקו עליהם. בסדר, ולא כי אנשים מאורעים, כי אנשים פשוט לא היה להם את החזון להבין לאיפה זה יכול להתכנס. אז צריך לדעת להפריד בין אנשים מזלזלים בפרויקט כי באמת הם לא אנשי חזון, לבין אנשים שמעבירים ביקורת כי בחיים כשאתה מתחיל במוצר הוא לא שלם. אתה לא מתחיל במוצר שלם, אז מתי שאתה חייב כן לפתח אותו, אז צריך לדעת להפריד בין השתיים.
כן. שאלה נוספת, כן. שאני חייבת ל... יבואו ויגידו, אוקיי, יונתן ברקת, אוקיי, היה במקרה שלו זה מקרה קל. אז א', נכון, ואני מכירה את ההורים, ואין ספק שהם יזמים, יזמים שהתחילו את הדרך הרבה קודם. קודם כל, אם זה, יש איזושהי רוח או בית שנותן את התמיכה כשצריך, ובעצם בונה את היזם שבך. זאת אומרת, כי הרבה בשלב הזה כן היו נשברים. אז אני חושבת שכאן התמיכה או הרוח או הכיוון, אני חושבת שכאן יכלו לעזור לך. אז בוא...
קודם כל אני חושב שכל בן אדם צריך מנטור. בסדר, זה יכול להיות אבא שלך, זה יכול להיות אמא שלך, זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות הרבה מאוד צורות של אנשים שונים, חבר, דוד, חד משמעית בקטע הזה, ההורים שלי הם מנטורים בפן הזה.
אבל אני רוצה להגיד שההצלחה היא שלך באמת, נכון. זה לא כי אתה יונתן פרויקט, בדיוק.
לא, בסוף זה פרויקט שאנחנו עשינו, זה לא בדיוק עזר לי יותר מדי הדבר הזה, ואני רוצה להגיד דבר אחרון לגבי לקחים שאני הבנתי בעצם בעולם של ה... בעולם של היזימה, נכון, דיברנו עכשיו, אז דיברנו על פאזל, דיברנו על לא לפחד לא, ואני חושב שהדבר האחרון זה צוות. צריך להבין, לדעתי שום דבר גדול לא נעשה על ידי בעם אחד. זה לא one man show. השילוב ביני לבין הדני, לבין אנשים אחרים שלא ציינו אותם פה, כי בסוף אין לנו זמן, זה השילוב שעשה את זה. זה ממש לא אני, זה אנחנו, וכל יזם צעיר, לא משנה איזה רעיון עולה לו בעיניי, מגיע השלב שבו הוא צריך להגיד, טוב, אני צריך למצוא אנשים שמשלימים אותי, לא כמוני, זה לא, אם אתה מתכנת, זה לא עוזר להביא עוד שלושה מתכנתים. צריך להביא אחד שהוא יותר ביזנס, אחד שהוא יותר על השיווק, אחד יותר עם קריזמה, אחד יותר עם קשרים, לא משנה. תמצאו את האנשים שמשלימים אתכם, ותבנו צוות מנצח, וברור לי שככה תצליחו, ואני אסיים שאני אגיד משהו אחד שבן אדם, שאני מאוד, מאוד מחזיק ממנו, אמר לי, אני 1,000 פעם מעדיף להשקיע במוצר בינוני עם צוות טוב, מאשר במוצר המעולה עם צוות בינוני, למה? כי מוצר אפשר לשפר וצוות אי אפשר.
חד משמעית.
זו אמירה מנצחת.
אז צוות, בסוף זה צוות.
אתה יודע, אנחנו גם, יצא לנו להיות מעורבים בכל מיני השקעות, וזה הדבר הראשון שאנחנו תמיד בוחנות. אנחנו אומרות, קודם כל צוות, אחר כך כל השאר.
נכון, חד משמעית, זה אנחנו.
זה הדבר הכי חשוב. אין
פה, זה לא one man show, זה לגמרי אנחנו.
ממש.
כן.
איזה יופי.
יונתן, קודם כל, באמת, אני כל כך שמחה שהייתה לנו הזדמנות לארח אותך אצלנו, כי אני חושבת שאתה באמת דוגמה ומופת.
תודה רבה, היה לי כבוד להיות פה, תודה לכם.
גם עם התוצאה, ואני חושבת שזה ייתן רוח גבית, ואיזושהי אופטימיות, שאנחנו יכולים, א', גם כשנתקלים במלחמה, באמת זה אחת מהסיטואציות הכי קיצוניות שיש, שצעיר כמוך נותן כזה פתרון שהוא מציל חיים, זה הרבה יותר ממרגש.
תודה, תודה רבה לכם.
אין ספק שזה דור הניצחון שלנו, אני חייבת ש...
בדיוק.
זה נותן לנו...
שמדברים על דור הניצחון.
בדיוק, המון אופטימיות בזמנים כל כך לא פשוטים.
נכון.
מכאן אני רוצה, בסיום של כל פרק, אנחנו מציינים שלושה דברים שצריך לקחת מהפרק, כשלושת הדברים שאפשר בהחלט לקחת מהפרק הזה, א', זה המצאות הכי טובות, באות מצורך מהשטח, וכאן הממציא, הוא חייל, כל אחד יכול להמציא, כמו שראינו, ובעולמות של החדשנות, כל בעיה הופכת להזדמנות, אפילו מלחמה.
נכון.
אז אני רוצה להודות לכולם.
ואנחנו נסיים באמת ככה, תודה גם לך, אמא.
אז אני רוצה רק לסיום להגיד, אתם יודעים, חושבים פה עכשיו בחדר ממוזג ונעים, בזכות חיילים שעכשיו מגינים עלינו, אז אני רוצה להגיד קודם כל, אני מאחל שכל החיילים שלנו יחזרו בשלום.
אמן.
מאחל להחזרת החטופים, ומאחל ימים טובים יותר.
אמן, אמן. יהיו
ימים טובים.
יהיו ימים טובים יותר. תודה רבה.
תודה.
תודה לך.
תודה.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.